שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו ממשיכים בסדרת י"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם, על פי החסידות, כבר בשיעור 19. לפני שלושה שיעורים התחלנו לעסוק בעיקר השישי, שפותח לנו את חטיבת העיקרים השנייה. חטיבת העיקרים הראשונה עסקה באלוקות, חטיבת העיקרים השנייה עוסקת בעיקר בה? בתורה, נכון מאוד. ולאור ההבנה הזו עסקנו בשאלה למה חטיבת העיקרים שעוסקת בתורה מתחילה דווקא בעיקר שלכאורה לא עוסק בתורה, אלא עוסק בנבואה. למדנו שהאמונה בנבואה היא זה שנותנת תוקף לתורה ובעיקר לאופן המסירה שלה מדור לדור, ואחרי זה הרחבנו על הקשר בין השכל האנושי לנבואה, נכון? דייקנו מה ההבדל בין דעת תחתונה לדעת עליונה, דיוק מלשון הרמב״ם, אודות הנביא ששכלו האנושי מתחבר על השכל הפועל, שכל פועל שווה דעת עליונה, שכל נפעל, נכון? זה דעת תחתונה, זה השכל האנושי. אחרי זה עסקנו גם למה הנבואה מוכחת, איך היא מהווה המשך ישיר של מעמד הר סיני. עסקנו בדברי הגמרא בבא בתרא שלמדתם, נכון? שבטלה הנבואה, אבל יש לנו מה שנקרא חכם עדיף מנביא, המעבר מנבואה לחוכמה, רוח הקודש, שיודעים, שאלה יודעים האמת ברוח הקודש בקרבם, כדברי הרמב"ן. וזה אמרנו שזה הפתח של החסידים לבוא לצדיק, לבוא לרבה, שיפסוק להם פסוקם ויכריע. בשיעור האחרון, שיכריע כמובן מה רצון השם במציאות, בשיעור האחרון, אז ניסינו לתמצת בקצרה את היחס של הרמב״ם לנבואה, שזה אחד הנושאים בהם הרמב״ם הרחיב מאוד. עניין הנבואה תופס הרבה, תופס מקום חשוב ומרכזי בחיבורים של הרמב״ם, אף על פי שבימיו, בימינו כביכול אין נביא ואין נבואה, אבל מתיאורים ביוגרפיים על הרמב״ם עולה שהוא באמת כל ימיו ניסה להכשיר את עצמו ושאף לזכות לדרגה בה הוא ראוי להשראת נבואה, כפי שהוא אומר שאדם מכין את עצמו, אבל אם הוא יזכה או לא יזכה זה תלוי רק בקדוש ברוך הוא. והרמב״ם הרבה לעסוק בנבואה ובתנאים באופן השראתה, ואחרי זה פירטנו כמה דברים מהמשנה תורה שזה רק התמצית ההלכתית, אבל למורה נבוכים בחלק ב' יש המון דברים בנושא, ואחרי זה התמקדנו בסוגיית הנבואה בימינו. שפה הקדמנו שתי שאלות יסודיות, האם תיתכן נבואה בימינו? והשאלה השנייה, מי ראוי לנבואה? ביחס לשאלת ההיתכנות הנבואה אחרי ביטול יצר, עבודה זרה מבית שני, אחרי חגיגת חג המלאכי, ראינו שבוע שעבר את הדיוק של הרבי מלובביץ', זכותו מגינה עלינו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהרבה לעסוק בכך, ואף הוא מסביר בכמה מהשיחות שלו, שמה שאמרו חז"ל, משימתו נביאים האחרונים, חגיגת חג המלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. אין הכוונה, מה זה נסתלקה? אבל אין הכוונה שאי אפשר שיקום נביא בזמן הזה. יש לנו גם, נכון, ראינו כל מיני דוגמאות לנביאים מהחדרות, כן? עזרא הנביא בתוספות שמובן השמואל, רבי יהודה החסיד, כל מיני דוגמאות שהרמב״ם והרבי מונים כדוגמאות לנביאים וכו'. ומה שנקרא, מה אומר הרבי, מה זה נסתלקה רוח הקודש מישראל? הכוונה היא שמאז לא הייתה נבואה מצויה כמו מקודם. הרי עובדיה הנביא כמה הוא חלקל? 100 נביאים? כאילו 100 נביאים. היו עשרות נביאים. הגמרא במגילה אומרת, רק ממחרת נביאים ושבע נבואות שנבואתם לדורות נכתבה. שאר הנביאים, שזה לא הנבואה לדורות, אז לא כתוב, אבל היו המון המון נביאים. ביחס לשאלה השנייה, אז בואו נסכם עד עכשיו. בימינו ישנה מציאות של נבואה, לפי הרבי, ורוח הקודש זה מדרגה בנבואה. ביחס לשאלה השנייה, מי ראוי לנבואה, אז לדעת הרמב״ם תופעת הנבואה היא טבעית ואפשרית עבור מי שהוכשר לכך, בין מבחינה פיזיולוגית או פסיכולוגית, בין מבחינת המאמצים שלו להתקדם, התחום המוסרי, הדתי, החברתי. ולדעת הרמב״ם דרגת הנביא בפועל נקבעת בשני גורמים, א', המעלות השכליות, וב', המעלות המידתיות, והנביא צריך להיות גם שלמות המעלות השכליות, אבל מעלות המידתיות, העיקר שאת המידות החשובות, לא הרחבנו ולא נרחיב על זה יותר מדי וכולי. והדגשנו שגם אם הוא שלם בכל השלמויות, עדיין זה תלוי רק בקדוש ברוך הוא אם הוא יזכה לנבואה או לא. אחרי זה עסקנו בחלק השני והמרכזי של השיעור בשבוע שעבר בסיכום תפיסת הנבואה של הרבי מלובביץ', זכותו מגינה עלינו, כפי שעולה מכל מיני שיחות שראינו ולמדנו. אני אתמצת בקצרה ונעבור לנושא שלנו היום. אז ראינו של הרבי זכותו מגינה עלינו, יש גישה ייחודית אודות מהות הנבואה, מה התפקיד שלה בדור שלנו, לדבריו, הנבואה בהכרח קשורה למציאות שלנו כאן ועכשיו. היא מחייבת הופעה גלויה, דיבור, לא איזשהו גילוי מחשבתי, דיבור. כי מטרת הנבואה היא לחשוף את רצון השם האלוקי דווקא בעולם הגשמי, בכלים הגשמיים, ולכן הנבואה היא תולדה של אדם שהוא ראוי לשמש כלי לקבל אותה, והנביא הוא הכלי השלם שמאפשר לנבואה להופיע בכלים שלו. עכשיו, אם אין אדם ראוי, אז אין חזון נפרץ. אומר הרבי, במשך הרבה דורות לא היה נבואה. למה? כי לא היו אנשים שמתאימים מבחינת הכלים של הנבואה. עד הבעל שם טוב, האדמו"רים, הצדיקים, נשיאי חב"ד, שהם במדרגה, ולכן חזרה הנבואה. ולכן הרבי מסביר שהנביא הוא אדם השלם בכל המעלות והשלמויות ובכל עשות מופתים. למרות שלפי הרמב״ם, עשיית המופתים זה לא תנאי להוכיח שהוא נביא, אבל הנביא יש יכולת לייעץ ולתת עצות גם בעבודת השם, אבל לא פחות חשוב, לתת עצות גם בעולם הזה. איפה לגור, מה להתפרנס, להשקיע דברים כאלה, זה לא פחות חשוב, כלומר לחבר את הנבואה למציאות. והנביא הזה, בשונה מה שכותב הרמב״ם, שהנביאים היו משתגעים ומאבדים את זה וכביכול, אומר הרבי לא. הנביא מקבל את הנבואה שלה מתוך מודעות טוטלית, לגמרי. לא איזשהו חיזיון שמימי שמופשט מלבושים גשמיים, שאחרי זה הנביא בכלל לא מבין מה הוראה. לא, הוא מקבל את זה בכלי השכל הגבוה, ואומר, אומר הרבי לאור הגדרות שהוא תובע ומסביר, שחמיב, אדמו"ר הרייץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון, זכר צדיקו לברכה, אדמו"ר השישי, היה נביא, ומדבריו משתמע, אמרנו on the record, וגם שריה גם off the record, שהרבי תפס את עצמו כנביא, אוקיי? ולא סתם נביא, אלא מצטט נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא. עכשיו, מה שכן בולט בהיעדרו זה שהרבי לא מתווה שיטה. הוא לא מרחיב ומפרט מה השיטה והדרך לבניית הכלים כדי לזכות לנבואה. הוא מסתפק בתיאורים כוללים על האדם השלם, בכל המעלות, שלם בכל השלמויות ועל היכולות שלו, אבל אין אפילו התוויה דרך ליחידי סגולה, יחידי הדורות לזכות לנבואה. אבל בסוף הדברים שלו ראינו שהוא מדבר אופן מרומז על דרך לרבים, שגם לרבים יש אפשרות לזכות לנבואה, וזה הוא מדבר מעין בבואה של התגלות על ידי הישמעות. למי צריכים להישמע? לנשיא הדור, לנביא, ולקיים ולהכיל את דבריו, וכולי וכולי וכולי. היום אני רוצה שנעסוק בדברים של הרב הנזיר. הרב הנזיר, הלא הוא, מכירים? רבי דוד כהן, כן, רבי דוד כהן, לשם גנרי, יש הרבה דוד כהן הזה, אבל רבי דוד כהן, נולד 1887, נפטר 1972, תלמידו המובהק של הרב קוק, מרן הרב יצחק הכהן קוק, אחד משלושת תלמידיו המובהקים, אחד עם הרב צבי יהודה בנו של הרב קוק, והרב חרל"פ, ראש ישיבת מרכז הרב, והרב הנזיר. הוא המכונה הרב הנזיר בגלל הנהגתו האישית במנהגי נזירות, כחלק מהעניין שלו להתקדש ולהתאר ולזכות לנבואה. אז בואו נראה בדברי הרב הנזיר שהוא כבר יותר עוסק בהתוויית כלים ממשיים, מתודה, איך לזכות לנבואה, ובזה נחתום לצערנו את העיסוק המורחב בעיקר השישי, ובזמן קיץ נתחיל את העיקר השביעי, נתחיל אפילו קצת מה שנקרא fast forward להתקדם יותר מהר אפילו. אז ננסה גם לא רק להבין מה הרב הנזיר אומר על הנבואה, גם להשוות את זה לדברים של הרבי, כי הדברים שונים. אז ראינו שהרבי, הרב מנובביץ' לא עוסק בהתוויית דרך ושיטה סדורה לזכות לנבואה. הרב הנזיר אומר, הנבואה היא פונקציה, היא תוצאה ישירה של שיטה. תדבוק בשיטה, במתודה שאני מלמד אותך, תזכה לנבואה. ולכן אומר הרב הנזיר ששיבת הנבואה היא תלויה בתורה, שיטה, סידור, עיקר ענפים והעברת דברים. זה מתוך הקדמה לכל הנבואה, זה לא לפניכם. אני חוזר, תורה, כלומר, דרך ללמוד אותה, שיטה, סידור, עיקר, ענפים והעברת דברים. הרב הנזיר כתב את ספרו המרכזי כל הנבואה, אבל אנחנו נשתמש היום בעיקר בקטעים מהיומן שלו. יש לו יומן אישי, יש לנו 5 שנים בתוך היומן הזה בערך, בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20, הוא קורא לזה מגילת סתרים. היומן הזה נכתב תרפ"ה, תרפ"ה, ביומן שזורים הרבה קטעים, שהרב הנזיר בעצם עוסק ביצירת התנאים להשראת הנבואה. מהקטעים האלה שתשו פעם, זה קטעים אינטימיים, אישיים שלו, לא כתב על הרבים, זה פורסם אחרי מותו. אפשר אולי לצאת, מה? לא יודע, לא שאלתי אותו. אני לא... לא, לא... מה? לא, המכון להוצאת כתבי הרב הנזיר זה בפיקוח של המשפחה, אני מניח שזה ב... יכול להיות שכתב לפרסם את זה, אני לא יודע, לא יודע, לא מספיק בקי. שאלת הרב מתניה, הוא בקי ממני בתחום הזה. אז אני אבדוק את זה בלי נדר. אז בכל מקרה, אפשר לצייר תמונה ברורה שמתיימרת לשקף את התמונות, את האמצעים, את השיטות, איך משיגים נבואה לפי הרב הנזיר. שזה באמת רק אמצעי לזכות למטרה העליונה, שאותה הוא מפרט בהקדמה לכל הנבואה, אני מצטט, הופעת רוח הקודש בעידן הגאולה. זה התכלית, לזכות להופעת רוח הקודש בעידן הגאולה, שימו לב לביטוי, הופעת רוח הקודש, לא נבואה, אלא רוח הקודש בעידן הנבואה. ועל זה כותב הרב הנזיר, תראו מקור א', מגילת סתרים, כותב הרב הנזיר, הנני זקוק לזיכוך, לזיקוק, ליותר טהרה, ליותר גבורה באמונת אומנו, אני מדלג, הסיגופים מועילים. גמרתי בדעתי להתענות ב' ו-ה', כלומר שני וחמישי, בכל חודש אלול, ב' ה' ב' צמתי, כלומר כל חודש אלול, שני, חמישי, שני, חמישי, חולי, צמתי. וכל חודש אלול, ב' ה' ב' צמתי, ובתלמוד תורה בהתבודדות ובאילמות פה, כל הלילה והיום בבית המדרש. הרב הנזיר כל ימיו היה מקפיד באמת, עד פטירתו, מאלף אלול עד יום הכיפורים, תענית דיבור. שני וחמישי תעניות, תעניות דיבור, שבת תעניות דיבור, כל השנים, שבת תעניות דיבור. נדבר פה על סיגופים, אבל זה מועיל. יום כיפור, בית מדרש אולי ישן, המתפלל כל היום, כל הלילה, כל יום, כל הלילה. אז בואו, מה אנחנו עומדים מפה? נראה, השלב הראשוני במתודה הנבואית זה ביצירת התשתית האישית. התשתית הנפשית נקרא לזה. ולכן הרב הנזיר מצביע פה על צורך לבצע פעולות אישיות לא פשוטות. פעולות של זיכוך, טהרה, סיגופים, תעניות דיבור, הנזרות משתיית יין, תספורת, הרב הנזיר לא יסתפר. יש סיפור מצריק, ש... אולי לא מצריק, אולי עצוב אפילו, שהרב שער יישוב הכהן, כן, בנו של הרב הנזיר, הרבה של חיפה, אז הוא הוקדש לנזירות מבטן. אז כלומר, כשהוא הגיע לגיל תיכון, היה לו שיער מאוד ארוך, הוא מעולם לא הסתפר. ופורסמה תמונה איך בהקפות שניות בבית הרב, הרב קוק רוקד עם בחורה. וכל הזה יצאו הרב של הציונים, פשוט לא הבינו שזה הרב שער ישוב, היה בן 15-16, משהו כזה, פחות, 14, משהו, אחרי בר מצווה, היה לו שיער ארוך, כי הוא היה נזיר מבטן. אוקיי? סיפור שמעתי מהרב שער ישוב לפני כמה שנים, איזושהי שיחה איתו, מעניין. בכל מקרה, במהלך העיסוק של הרב הנזיר, שהוא מתחכה מה המתודה המועדפת לשם השגת הנבואה, הוא נפגש עם חוקר הקבלה ידוע גרשון שלום, נכון גרשון שולם, גדול חוקר הקבלה באוניברסיטה העברית, וגרשון שולם הכיר לו את כתבי הקבלה הנבואית של רבי אברהם אבולעפיה. רבי אברהם אבולעפיה היה מקובל שחי בספרד בעיקר, 1240, 1291, 113 מחצית השנייה, שעסק בקבלה מדיטיבית, קבלה נבואית, עיסוק בסוג של מדיטציות עם שמות קודש ונשימות ותרגולים כדי לזכות לנבואה. זה קבלה שהיא ראשונים, זה לפני האריזל, 113, בסדר? האריזל זה המאה ה-16 כבר. ובהמשך הרב הנזיר כותב ביומן שלו על השימוש בטכניקות של צירופים והגיית שמות קודש, כמכשיר שמגביר את הפוטנציאל להתגלות. תראו, שנה תרפה שבבית, מקור בית. כותב הרב הנזיר ביומנו, גילוי הנבואה, גילוי רוח הקודש הוא סוד, מאורע מיסטי, אבל הוא בנגלה. אבל עיקר גילוי הסוד, סוד הוא, ברוח הקודש, בייחודים ובצירופי שמות, באופן שמעי שמי, מילולי, שמעי שמי, מילולי, שמהם נשמע כל הדיבור. כוס ישועות אשא, ובשם אדוני יקרא. אני מכין הכלי לישועה בזה שאקרא בשם קדושה צירוף מילול שם. כותב פה הרב הנזיר, אני אומר שמות קודש. הוא עושה תרגולים של להגיד שמות קודש, כמובן בחדרי חדרים, בצניעות, בטהרה, כדי לזכות לגילוי. טכניקה נוספת, אתם רואים פה כמה זה שונה מהותית ממה שראינו שבוע שעבר מהדברים של הרבי, כן? טכניקה נוספת שמשמשת את הרב הנזיר זה שיר, שיר וניגון. הרב הנזיר בעצמו היה מנגן בכינור. שמעתי מהרב דני וינט, מכירים ביישוב, שאני חושב שחמיב, שחגג לא בזמן יום הולדת 99, או משהו באזור, או 90, או גיל מופלג ברוך השם, למד, לא, גילתי שם, למד במרקד אצל הרב הנזיר שיעור בגמרא. והרב הנזיר הסביר, ושאל מי שלא הבין, אתה מה ילך? אתה מהלך? הצביע ואמר, הרב, לא הבנתי. חזר לכל המהלך שוב פעם 20 דקות. אמר לו, מי שלא הבין? אמר לו, הרב, לא הבנתי. חזר שוב פעם על המהלך, עוד 20 דקות. מי שלא הבין? הרב, לא הבנתי. אז הוא הוציא כינור והתחיל לנגן 20 דקות. הבנת? או, עכשיו הבנתי. כך שמעתי. אז בואו נראה מה כותב הרב הנזיר על חשיבות השימוש בניגון ושירה כדי כטכניקה לזכות לנבואה. מקור ג', מגילת סתרים, זה תרפ"ג, שנה אחר כך. הגילוי, התנוצצות אלוקית בלב ובמיוחד במוח, בתפילה, בשעת התפילה, בשירים וזמירות בניגון, עולה נשמתי ובוקעים לפניה עולמות חדשים עליונים. והעולם הזה התחתון בוקע ועולה באור חדש באור פני השם. תראו מה הוא כותב פה. ברגע שאני שר ניגון בתפילה, טק, עולה נשמתי ובוקעים לפניה עולמות חדשים עליונים. אני הקטן יכול להגיד שגם על עצמי, אני לא נביא ולא שמות קודש ולא זה, אבל בימים נוראים ובתפילה בשבת, הכי דבקות, הכי יפי שלי, דווקא בניגונים, לא במילים. זאת אומרת שהוא ניגון, אתה נכנס לניגון, ומתוך זה אתה יכול ככה יותר לדבקות את הדבקות. נראה ממשיך הרב הנזיר. כואב הלב, ומחובים ממש, כי מדקירות חרב, קשה לי נשום, בכלות הנפש לדבקות האלוקית. והנני יוצא מכלאי, מסיר מעלי הבושה והנימוס להפריע לימוד בשבת בית, בחברות בית, בחברות, חברות בית, בבית המדרש, בחברות כנראה. והנני מתחיל לנגן, הוא יושב את המדרש במרכז, מתחיל לנגן, בניגון מלא עצב ויגון ונועם עליון, ומהניגון לי כל נשמע, עוד תזכה, תזכה, חזק ואמץ. תראו מה הוא כותב ביומן שלו. הוא יושב בישיבת במרכז הרב, זה היה בבית הרב קוק, בבית מדרש שם, קשה לו ללמוד, הוא כל כך מהדבקות לו, קשה לו לנשום, הוא מתחיל לנגן, לא יודע אם הוא פיזית עם כינור, הוא מתחיל לשיר, וזוכה פה לגילוי. ומהניגון לי כל נשמע, עוד תזכה, תזכה, חזק ואמץ. שנתיים אחר כך, תרפ"ה, הרב הנזיר כותב פה על שילוב טכניקות, גם צירופים של שמות קודש, יחד עם ניגון. התכונן לנבואה, אל תיפול ברוחך, בשעות המסוגלות בלילות לעשות ייחודים, בניגון שמות קודש על פי שער רוח הקודש. שער רוח הקודש זה אחד השערים של האריז"ל, שבו הוא נותן ייחודים לחשב אותם במחשבה, או בדיבור בעיקר במחשבה, כדי לזכות להשגות. יש שם סדרה של צירופים ייחודים, לזכות לרוח הקודש. צריך לכוון אותם. עכשיו, נחזור אחורה. הרבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו, הדגיש בדבריו בעיקר, מה שם דגש? על התוכן, התוכן של הנבואה. כלומר, המאמר שלו משבת פרשת שופטים, תשנ"א, עוסק בעיקר בתוכן של הגאולה, נכון? ביחס לגאולה. הוא בכלל לא מזכיר איך הייתה ההתגלות הזו, מה השיטה להשיג אותה, נכון? הרב הנזיר, לפחות ביומן שלו, בכלל כמעט ולא שם דגש על התוכן של הנבואה. על מה הוא שם דגש? איך. על איך? על עצם, מה הדרך להשיג את ההתגלות הזו. תראו מה הוא כותב, מקור ה', תרפ"ג, שוב פעם, מגילת סתרים. כי לא התוכן, כמו שאמר איתן, אלא האיך. לא המפעל, אלא הפעולה. לא הנחשבות, אלא מחשבות עיקר. אפשר לפי דעתי צריך להיות אלא. סליחה. לא התוכן, אלא האיך. הרוח, העלייה, הרוממות, הגעגועים ושירת הנפש, המשתפכת באינסוף, בלוויית שיר ניגון וקולות ערבים, בעדן אינסוף, ובהערות, ובהערת אור נערב יקר, אור נערב יקר משמח ומעודד, איך זה בו נשמע העין העליון, רוח האינסוף, הוא קו אינסוף, החודר בראשים הוא התוכן המצומצם. לדעת הרב הנזיר, הנבואה עיקרה זה לא איזשהו תוכן שמתגלה לנביא, אלא עיקר הנבואה זה עצם הנבואה, זה הערה עצמה. כלומר, זה מעין משקפיים ייחודיות, צריך להגיד, שמאפשרים לנביא להיות מואר באותו אור שהתגלה לו. והאור הזה שורה עליו רק בגלל, רק בזכות ההכנות, בהתאם לשיטה המתבקשת להשגת אותו גילוי. צורך העניין, שמות קודש, שירה וניגון, מה דיברנו? סיגופים, סיגופים וטהרה. הוא ממשיך ואומר, הגילוי בוקע בבינה ודעת פנימה, כמו ברק אור, והכל מואר, והכל מובן, באופן שונה לגמרי מהרגיל. הנחה אז בסוד השם, והנה הוא חולף בן רגע, והנחה שפל קטן ופעות כמקודם. גם הנביאים נמצאים במלכות הצדק, רק לפרקים ולשעה. הנבואה היא הערה רגעית, לאחריה הנביא חוזר למקומו הטבעי האנושי. הגילוי הבוקע בבינה, אומר הרב הנביא. כלומר, בערה שכלית, בינה זה חוכמה, בינה דת, כלים שכליים. גילוי שפועל בכלי השכל, ואב, הכל מואר, הכל מובן, באופן שונה לגמרי מהרגיל. כן, ציטוט. לכאורה, אם הבנתי נכון מה שאתה אומר, מה שכותב פה הרב הנביר, זה בעצם אדם פרטי ששואף לפסגת השלמות האנושית, שתתורגם לאיזושהי חוויה אקסטטית של דבוקות. אישית, אישית, הוא אומר פה, זה לא משנה מה אתה חושב, העיקר... אז קודם כל, אני חושב שכל אדם, מקווה שמישהו בחדר שואף לזה, צריך לשאוף ולחשוף ולייחל למצוא את הפוטנציאל שלו, הרוחני, נכון? אני חושב שזה מה שהרב הנביר כותב פה. הרב הנזיר לא, מה שאני מכיר מהכתבים, מהמגילת סתרים וכל נבואה, לא עוסק במה המסר של הנבואה. כי הוא אומר, בחייתי המסר הוא לא הרלוונטי. הרבי מה עוסק? בעיקר מה המסר לעם? תדעו, משיח בא, גאולה עכשיו, קדימה, יש נביא בישראל. הרב הנזיר כחלק מהחזון של השופעת הקודש בדור הגאולה, אומר, אני צורך העניין רוצה לבנות תוכנית חינוכית שאני אקים בית ספר לנבואה. קצת תקדים את הרב רם בעיני הזה, אוקיי? בקטע הזה. ואז הוא מתאר פה חוויות אישיות שלו, נכון? לכאורה אין בהם נפקמינה או משמעות לכלל. ולכן זה לא נכתב בכל הנבואה, ספר לרבים, אלא נכתב איפה? ביום הנשי שלכן השאלה שלך זה מרתק, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. האם זה היה לדעתו לפרסם את זה או לא? אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. אבל פה אני חוזר למה שקראנו עכשיו, הרב הנביא מתאר את הפער העצום בין החוויה של הערה הנבואית לבין הנחיתה, לבין השיבה כביכול לאותם גדרים חיים אנושיים מצומצמים. כלומר, ההערה הזאת זה חוויה רגעית שחולפת. אצל הרבי, מה שאמרנו, הדגש המרכזי זה התוכן שמועבר. הנבואה מתגלית לנביא. חוויית ההתגלות כלל לא זוכה ליחס לתיאור. הרבי לא מתאר איזושהי חוויה אקסטטית. הוא לא מתאר כלום איך הוא זכה או איך חמיב זכה לאותה נבואה. הוא לא מתעסק בזה בכלל. יותר מזה, הגדרת הנבואה לפי הרבי, זה רק ביותה מחוברת למציאות האנושית דווקא. כלומר, הנביא בא לידי ביטוי בעצם היכולת לתת עצות ביום יום, איפה לגור, מה לקנות, מה לעשות. כלומר, היכולת לעזור לאותם חסידים אנשי שלמה לפעול במערכת הגשמית הקיומית היומיומית, בכלים ארציים גשמיים.
זה גם הגדרה של הנביא.
לכאורה הוא אומר, הרי שהוא שעבר, התפקיד של הנביא זה לגלות את האלוקות, איפה? בעולם המעשי, כאן ועכשיו. ולכן, לפי הרבי, הנבואה לא יכולה להיות רק הערה. היא לא יכולה להישאר רק ברובד הכרתי, המחשבתי של הבינה, בשפה של הרב הנזיר. הנבואה חייבת להופיע בגילוי, בדיבור. לא לשמוע קול, לדבר את זה. כדי שהוא יוכל להופיע את זה, כי זה התפקיד המציאות, להופיע אותה. ולכן הנבואה מבחינת הרבי היא לא הערה חולפת, שאחרי יש איזשהו hang over, ירידה. חמרמורת נקרא בבית, לא? ירידה, נכון? טוב, אתה מנסים בפורים, כן? איזושהי ירידה לכל שבת שמוצאי שבת. איזושהי ירידה של שוק לחזור למציאות הארצית השפלה. הנבואה ממשיכה לפעמים בנביא גם כשהוא חושף אותה לפי הרבי. עכשיו נראה שהסיבה לכך שהרב הנזיר מקדיש את כל כולו לפיתוח שיטה להשגת הנבואה, היא בעצם נעוצה בהבנה שלו שהעיקר זה חוויית ההתגלות. עצם הגילוי זה החוויה המתבקשת, ועל כן צריך לשכלל את האנטנה, כלומר לשכלל את האמצעים כדי להכין את התשתית להשגה הנבואית. לדעת הרבי, חוויה זה לא העיקר. חוויה זה אמצעי. העיקר זה ההתגלות. והחוויה רק האמצעי ולא המטרה. טוב, אז מה ההבדל בין רבי נובביץ' לרב הנזיר? מה שעשינו עכשיו השוואה זה תכלס, זה השוואה מאוד חלקית. אפשר לפתח ולחיות על פרמטרים אחרים שלא נעשה כרגע. אבל אנחנו כן נקראים להצטמצם, הקדוש ברוך הוא מידותיו עשה צמצום, בואו נצטמצם גם אנחנו. לכאורה אפשר לומר שהרבי והרב הנזיר, זה מאוד פשוט, דייקת את זה יפה, אמרת הרב הנזיר עוסק באיך, במה הרבי עוסק? מה ההפך מאיך? מה? לא, לא, מה? הרב הנזיר עוסק באיך זוכים לנבואה, הרבי במה הנבואה אומרת. אז מאוד פשוט, הרב הנזיר עוסק באיך, הרבי עוסק במה, למדנות בריסקאית קלאסית, שפוצבי דינים, זה חפצה, זה גברה, זה עוסק באיך של הנבואה, איך לזכות הנבואה, זה עוסק במה הנבואה אומרת, זהו. יאללה, ארוחת צהריים. סיימנו את השיעור הכללי, הכל בסדר, נכון? אבל אני חושב שאפשר להגיד אחרת אולי. אז זה לא סותר את החלוקה הזאת. הרי הרבי מתאר איזשהו פרסונה עליונה שמקבלת נבואה מתוקף היותה כלי קיבול שלם שכל השליחות שלו זה לחבר שמיים וארץ. במחשבה שנייה, אני רוצה עכשיו אולי להציע זווית אחרת. אני לא יכול, מה שנקרא, להוכיח אותה באין ספור ראיות, אני יכול להציע אותה. אם תקבלו, תקבלו, ואם לא, בשביל זה מצלימה מצולמת, ואני אבנה אנשים בבית שיקבלו את התזה הזאת. ואולי אפשר להגיד שיש גם דברים משותפים. בואו נתחיל מהמשותף. מה משותף לאסכולה של הרבי ושל הרב הנזיר? נכון? קודם כל מה מדויק. יש בדורנו יחס להתגלות נבואית. הרב הנזיר טוען שהתגלות נבואית, בעברית, נבואה, אפשרית בימינו, בדור שלנו. אנחנו נדרשים להגיע לזה. הרבי מה אומר? יש נביא. יש נביא, והוא זוכן בדורנו. אז קודם כל מה משותף, כלומר, מתוך הנקודה המשותפת ביניהם, נקודה שרואה, שרואה בנבואה ערך רלוונטי קיומי, אקטואלי בדור שלנו, או דור הגאולה בשפתו של הרבי, או דור התחייה, כן? בשפה של, של, הרב, של הרב הנזיר, הוא קורא לזה דור הפריחה הלאומית. בסדר? אנחנו אורות התחייה, היינו אח. אז עכשיו בואו ננסה לחדור על השורש הפנימי שמבדיל בין הרבי והרב הנזיר. הרי שניהם מסכימים ש, שיש נבואה בדורנו, נכון? אז רגע. הרבי ודאי ראה בעצמו נביא שממשיך את דרכם של הנביאים שקדמו לו. כל אדמו"רי חב"ד, בעל שם טוב וכו'. הרב הנזיר לא רואה בעצמו נזיר. איך הוא רואה בעצמו? מה זה שואף לנבואה? מה זה אומר שהוא רבת, שהוא סמל, סמל ראשון? מה זה שואף? שואף לקצונה. מקים, מה? אז בוא, בוא, מקור וב, מה אתה כותב? כותב הרב הנזיר. הנני נזיר. הרב הנזיר רואה את עצמו כנזיר. נזיר זה דרגה לנביא. בואו נקרא את כל הקטע. מגילת סתרים, הרב, מקור וב. הנני הנזיר. כן, הנני הנזיר. דרגה לנביא. צמא. כואב, מצפה ומייחל לנטפי איתה על שמיים, לגילוי חוכמת השם, חסדו ועמיתו. יש פה הבדל מהותי. הרבי לא מבדיל בין הנבואה בזמן חגי, זכר ומלאכי, which mean בית שני, לבין הנבואה של גדולי הדורות, של הבעל שם טוב, ואדמו"רי חב"ד, שמאמינה גם הנבואה שלו. היינו אח. הרב הנזיר אומר, הוא רואה בחוכמת האמת הפנימית, תורת הקבלה, רצף של המשכת הגילוי במהלך הדורות. כמו איזשהו סוג של גחלת שמועברת מדור לדור בין ענקי הרוח של האומה, הוא אומר דרך האריזל והרמח"ל עד מרן הרב קוק. זה נמצא מה שנקרא, לא לפניכם, אני אקרא את זה, רוח של רבנו משה חיים מוצאתו תופיע עלינו, ועל כל משכילי בני ישראל וכולי וכולי וכולי, כן, וכן דברי מרן הרב, הרב קוק. אז שוב פעם, אני יכול להם מכיוון הגמני תלמיד של הרב בני, מהכיוון ההיסטורי, אוקיי? אירופה, בין שתי מלחמות. גם הרבי וגם הרב הנזיר חולקים הרבה מן המשותף. קודם כל שניהם גדלו והתחנכו במה שנקרא העולם הישן. מזרח אירופה שלפני מלחמת העולם הראשונה. שהם התבגרו, גם הרבי וגם הרב הנזיר עזבו את העולם הישיבתי. הרבי מעולם לא למד בישיבה כדרך אגב, רק באופן פרטי אצל אבא שלו ולבד. הרב הנזיר היה קצת בישיבות, אבל לא הרבה, ושניהם עברו בבגרותם לאן? לעולם אקדמאי. רבי למד בברלין, למד בפריז, הרב הנזיר למד במערב אירופה בגרמניה, שניהם בעצם, ועם זאת שניהם שיקעו את עצמם והשקיעו את כל כולם בעולם הקודש לאורך כל שנת חייהם. יותר מזה, גם הרבי וגם הרב הנזיר מעולם לא היו אדישים לתקופה, הם הבינו שהם בתקופה היסטורית. גם עם מסקנות אחרות. אבל הם שניהם חיו בתודעה אלוקית אדירה, שהם בזמן אדיר של או גאולה ממש, או ניצני הגאולה, הפריחה הלאומית, או דור הגאולה, דור השביעי. ככל שידוע לי, נגיד אחרת, התודעה ההיסטורית שלהם מאוד השפיעה עליהם. זה פשוט. גם על הרב וגם על הרב הנזיר. על הכתבים, על ההגות, על הפעולות המעשיות שלהם. ככל שידוע לי, ניסיתי לבדוק, לרבות בדיקות איכותיות בגוגל, ולא מצאתי, אבל מה שאני יודע, הרבי והרב הנזיר מעולם לא נפגשו פנים אל פנים, בטח לא שהרבי היה כבר נשיא, כאדמור בפועל. אבל, ולכן אין ביניהם, לא מצאנו שיח ישיר ביניהם, שדן, מה שנקרא ראש מראש, שמלבר את נקודות השוני ביניהם. אבל זה מעניין לראות שיש התייחסות ישירה של הרבי לרב הנזיר, באמצעות איגרת אחת שהרבי שולח לרב הנזיר ונמצא באיגרות קודש. תוכן האיגרת בכלל, בכלל, בכלל לא עוסק בנבואה, אלא מתוכן האיגרות עולה שבעצם הרב הנזיר שלח עותק, טיוטה של מוסר הקודש. מוסר הקודש זה חלק משמעותי מאורות הקודש. החיבור המרכזי שהרב הנזיר ערך מתורת הרב קוק, הרי אורות זה עריכה של הרב צבי יהודה. והוא שלח את מוסר הקודש טיוטה לרבי בשנת תפשין כף, או תפשין כף א', משהו כזה. אז בואו נראה, והרבי שולח לו בחזרה איגרת עם תודה, והערות בעמוד וכף וכף. הוא ממש עבר על הכל מילה במילה ונותן הערות על הדברים של הרב הנזיר והרב קוק. אז בואו נצטט כמה שורות, כן, באיגרות קודש שנת תפשין כף א', 1991. כותב הרבי, עניין השראת רוח הקודש, או יותר מזה, רוח הנבואה, שוב פעם, זה האזכור היחיד שמצאתי של הקשר בין הרבי והרב הנזיר, איגרת אחת באיגרות קודש. עניין השראת רוח הקודש, או יותר מזה, רוח הנבואה, הרי זה לכל היותר בגדר שכר העבודה והמעשה. וכדמוכח גם מזה שאין זה בכוח האדם. חלשון הרמב״ם, אף על פי שמכוונים דעתם, אפשר שתשרה שכינה עליהן, ואפשר שלא תשרה, כן, לפי התורה פרק ז' אחר ה'. ואין שם ביניכם מישנו מהרבי. ועל אחת כמה וכמה שלא נצטווה כל אחד ואחד להיות נביא ואפילו לא בעל רוח הקודש. בהערת אגב זו, מה אומר הרבי לרב הנזיר? הרבי מדגיש שהשראת רוח הקודש, כל העיסוק בעניין הזה או ברוח הנבואה, שזה דרגה נעלה יותר, זה לא דרך לרבים. הוא אומר יותר מזה. מהדברים בהמשך האיגרת עולה שאין שום צורך למקד את העיסוק בהשגת ההתגלות הנבואית. למה?
הוא גם אומר שזה לא המטרה.
נכון, אבל למה זה לא המטרה? כי מה אומר הרמב״ם ביסודי התורה? שאין שום ודאות שאם תעשה את המתודה של סיגופים, טהרה, שמות קודש, כן, מדיטציות בקדושה וניגון, אין שום ודאות, זה לא משוואה. כן? תאכל קרופס עם חלב, תהיה חזק. תאכל קופס בלי חלב, תהיה חלש. אין פה ודאות, זה לא עובד ככה. ולכן אומר הרבי, למה אתה משקיע את כל כולך ביצירת מתוד, השיטה מסודרת? כי גם אם תעשו את כל זה, וזה נכון, במה תלויה ההתגלות? בקדוש ברוך הוא. ולא בעשייה שלך. נגיד, יותר חריף, מה אומר הרבי לרב הנזיר? לכאורה, שוב פעם, זו הבנה שלי, אני מקווה שאני לא חוטא לאמת, ואם כן, סליחה ומחילה. הרבי אומר לרב הנזיר, תכלס אין מתודה. אין שיטה ודאית שיכולה לזכות את האדם בהתגלות. עכשיו, בינתן ומאן דהוא, מי שהוא זכה בהתגלות, אשרי אשר חלקו. זה בגדר שכר העבודה והמעשה, אבל הדברים פה של הרבי הם ממש מנוגדים באופן מוחלט לדברים שהרב הנזיר בעצמו כתב בכל הנבואה. תראו מה קורה, כל הנבואה, ממה חומה הפנימית, פסקה קוף קפה. כותב הרב הנזיר כך, צריכים כעת. בזמן הפריחה הלאומית, בהתחלתה, לעורר את השאיפה למטרה הרוחנית העליונה, שהוא הסיגול, ההסתגלות, הסיגול לרוח הקודש, שיהיה קבוע ברוב בעלי הכישרון שבאומה. אולי זה העתקה לא נכונה, שרוב בעלי הכישרון שבאומה. אז על פניו, הרבי חולק על גישתו של הרב מזריק בצורה נחרצת. עכשיו, אני חושב לעניות דעתי הענייה, שאין פה מחלוקת. אלא כמו בפסקאיות מצויה, הרבי והרב הנזיר מדברים בשפות שונות, על מישורים שונים ואחרים לגמרי. ואולי בעצם הבסיס להבנת ההבדל בין הרבי לבין הרב הנזיר, נעוץ בדברים של הרב קוק זצ"ל, שאותם מרח הרב הנזיר. תראו מה קורטט אורות הקודש, הנשמה היוצרת. כותב הרב קוק כך, הצדיקים האמיתיים, קדישי עליונים, קדושים עליונים, הם בעצמיותם מתנשאים מעל כל עמל וגיעה. ופה לפי דעתי הענייה, תמון שורש ההבדל בין הרבי לרב הנזיר. אין כאן מחלוקת ישירה בין שתי תפיסות שונות, שזה עוסק במה וזה עוסק באיך. מדובר בשתי גישות שמתייחסות למהויות אחרות, לרבדים אחרים. אם נעיין, וזכיתי לעיין, קצת לא מעט, נקרא לזה ככה, בכתבים האישיים של הרב הנזיר, אז אחד הדברים שהכי בולטים לעין כל זה הייסורים. הכמות הבלתי נתפסת של כל המחובים הפנימיים שאותם חווה הרב הנזיר. גם מחובים פיזיים, אבל לא פחות מחובים נפשיים, מחובים אמוניים אפילו. הקשיים של הרב הנזיר מתחדדים לאור היותו תלמיד המקורב, אפילו המקורב ביותר, בן ביתו, של הרב קוק. והרב הנזיר מתאר ביומן שלו שהרב קוק אין לו שום חלק במחובים ובייסורים שאותם הוא חווה כנזיר. איך הוא אומר, אצל הרב קוק הכל זורם. הערה שוטפת כשטף מים אדירים, זה ציטוט מהיומן שלו. ואצל הרב קוק הוא רק פתח את הפה כבר, הכל, הוא לא צריך להתאמץ בשביל זה. כלומר, מנקודת מבטו של הרב הנזיר, כתלמיד שמנסה לאחד השיפולי גלימתו, הרב קוק זה ענק, שהכל אצלו שפע אלוקי שזורם את כל הזמן תמיד, בלי מעצורים. בניגוד אליו, שהוא צריך להתאמץ ולהתענות ולתעניות דיבור וסיגופים וייחודים ושמות קודש וניגונים וטהרה, ובקושי זוכה למשהו עם בכלל. כל החוויות המייסרות, המחשלות שהרב הנזיר, הוא לא מציא, הוא אומר, אצל הרב קוק אין לו את זה בכלל, הוא למעלה מכל זה. עכשיו, צריך לדעת, הרב הנזיר מודע למקום הרוחני שלו, למול שיעור קומתה הנשגבת שנשמעת הרב קוק, שרבו המובהק. עכשיו, בכמה מקומות הרב הנזיר מתייחס לרב קוק, ונראה שכל מה שהרב קוק כותב, ראינו באורות הנשמה, כן, באורות הקודש מקודם, על הצדיקים האמיתיים, אכן נתגשמו ברב קוק, לכל הפחות מנקודת המבט של הרב הנזיר. אז בגלל שהרב הנזיר אומר, אני לא במדרגת הצדיקים האמיתיים קדישי עליונים, אז הוא אומר, מה אני צריך לעשות? זה לא בא לי טבעי. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לעבוד קשה, לעמול ולפתח שיטה לאנשים כמוני שהם לא צדיקים. כלומר, כל מי שאינו במדרגת הצדיקים העליונים, אז הוא צריך, או זה צריך, כמו שאמרת, אני צריך איך, מתכון, מתודה, איך לזכות לזה. לכל מי שלא זוכה להיות כמו הרב קוק, שהכל שופע אצלו תדיר. לעניות דעתי, שוב פעם ענייה, אבל די מבוססת בסוגיה הזו, אני חושב שמה שהרב הנזיר מייחס לרב קוק, על הרע השוטפת, הצדיקים משנה מעלה מהכל, ודאי וודאי אפשר לייחס גם לרבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו. כלומר, לאור הפרשנות של הרב קוק, אז גם הרבי הוא מאותם צדיקים קדושים עליונים, שהם לא צריכים לעמול ולהתייגע קשה בשביל להשיג את ההתגלות. עצם המהות שלו כנשיא ישראל, כצדיק, מרוממת אותו מהצורך במחובים, בייסורים, שלמעלה הגיע, כי אצלו ההערה שוטפת שופעת אדיר, כשטף מים אדירים. ולכן, בשונה מהרב הנזיר הרבי, בכלל לא שם דגש על ה... עצם הגילוי והרע, על מה הוא מדגיש? דווקא את התוכן. כי אצלו, בתור צדיק עליון, ההערה היא לא הבזק חד פעמי, חזק ומץ, איזשהו קול שנשמע לו, לא. אלא זה מעיין תדירי שמאיר ומתגלה בכל הזמן. ולכן מתוקף זה, הרבי יכול לייעץ עצות לאנשי שלמה, לא במילי דשמעיה, בעולם הזה, במילי דער, בדברים הגשמיים, ולפעול לגילוי אלוקות דווקא במימד הארצי. הרבי ממש יכול לפעול כשמואל, הנביא, שהיה יכול לומר למי שאיבד את האתונות שלו, טוב, תחזור הביתה, כבר מצאו אותם, נכון? הרבי לא מציג שיטה סדורה, מתכון שמבטיח הגעה למדרגת ומעלת הצדיק, כמו הרב קוק או הרבי. יותר מזה, שהרבי מדבר על הנבואה וההתגלות בימינו, אין שום זכר לאיזושהי שאיפה כמוסה או נסתרת או גלויה, שהמעיין האלוקי הנבואי יהיה נחלת הכלל, שכולם יזכו לו. הוא אומר להפוך, הוא מי שמחויה, מי ש... נגיד את זה ככה, מי שנחשף, יש לו את התדר, את הווייב הזה, את האנטנה, חשוף למעיין האלוקי, אז הוא מחויב להשתמש בו לשם הכלל. הרב הנזיר לא מדבר ככה, כי הרב הנזיר פונה לציבור שלא נמנע על אותם יחידי סגולה מזכי הרבים, צדיקי הרבים שזוכים להתגלות שמערה בהם כל הזמן. לכן יש צורך בתורה, שיטה, סידור, עיקר, ענפים. אפשר גם לדעת כזה מה שלמדנו שבוע שלנו, השיחה של הרבי, מה הרבי אומר? בסוף השיחה, נכון, הרבי מתייחס לאפשרות של השגת מעיין הנבואה, שזה בבואה, שהיא בבחינת הגילוי הנבואי, זה מעיין הנבואה, באמצעות זה שהחסידים יישמעו למי? להוראות התורה ודברי נשיא הדור, והם יכילו אותם ויממשו אותם במידות והמוחים שלהם. כלומר, אני אפשר להגיד פה שגם פה הרבי נותן מתודה, מעין טכניקה להשגת בחינת גילוי, כלומר, מעיין נבואה, כלומר, הערת הנשמה הלוקית בגוף, אבל אין פה איזשהו מתכון מפורט, עקרונות סדורים וברורים, איך משיגים את אותה בחינת הערה. אבל, הרי לא צריך להגיד את זה, בתורת חב"ד יש המון עיסוק בצורה פרקטית, איך לזכות לדבקות, לדברים כאלה, העניין של התבוננות וכולי, התקפיה, התהפכה. ולכן הרבי שעוזוק את זה פה ברמז במשפט בסוף השיחה, הוא מדבר לקהל יד של חבדניקים, שכבר גם ככה נמצאים בו תורת החסידות, הולכים לפי הדבורי חבד, מכירים את זה. ולכן אני חושב שלערוך השוואה חזיתית בין הרבי והרב הנזיר, זה לא מדויק מבחינתי. כי מדובר בשתי שפות שונות, או לכל הפחות עיסוק במהויות אחרות. נכון, 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 או לא, נכון. עכשיו, מה שכן, אני צריך להשוות, זה בין הדרך השיטה של הרב הנזיר, לבין מה שהרבי אמר בסוף המאמר שלו, שהחסידים ישמעו לנשיא הדור וככה יזכו למעיין הנבואה. בואו נסכם הלכה למעשה את ארבעת השיעורים, עיסוקנו הנרחב בעיקר השישי, על פי דברי הקומרנר הקדוש, כבוד קדושת הדור הרבנו, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרים מקומרנה, הוא נפטר בתפריש למדלת, UDR 1874. אז בספרו יחל הברכה שם כמה עמודים שעובר עיקר עיקר, מביא דברי הרמב״ם ועד מברות על פי החסידות על פי הקבלה. אז עתקתי פה הרבה, אבל זה דברים חשובים שיסכמו עבורנו את העיסוק בנבואה. מקור יהודה, אדמו"ר מקומרנה. הוא מביא שם את דברי הרמב״ם וכולי, ואני לא עתקתי אותם, וממשיך, ואלה הדברים פשוטים, ואין בו צורך להאריך, וכל ישראל מאמינים בכל דברי הנביאים, אבל יש בכלל זה מה שכתב החסיד בעל חובת הלבבות, אל יפתוך לבך שאין לך בדור הזה נביאים אמורים ומודיעים לבני אדם דרך השם. מה אומר חובת הלבבות? שלא תעיז לחשוב שאין נבואה ואין נביאים בדורנו. אבל תדע נאמנה, תקשיב טוב רעיה, שבכל דור ודור שולח הקדוש ברוך הוא חכמיו וצדיקיו, אשר רוח הקודש שורה עליהן, וכל דבריהם כגחלי אש. מתחבר עכשיו לסיפה של הרבי בשופטים תפשין ללף, אם תדבק נפשך אצלם באמת, ויודיע לך איזה דרך ישכון אור לא נפשך מבור שחת, כלומר יעץ לך מה לעשות של תיקון נפשך, ותלקח מהם עצות טובות, איך ומה לעבוד את אלוהי ישראל, והוא מתוות עשה להידבק את המלך החכמים, אין שם היטב דבר קדושים והרמים. ממשיכה קומרנר ואומר, בסוד הנבואה ורוח הקודש. דע לך אחי, כי הנביא מקודם היה דרכו בקודש והילוכו בקודש בפרישות וקדושה ותארה ודיבוק הקדושים והצדיקים, עד שנפשו היה תמיד דבוק באור עליון באהבה עזה בלי פירוד. כן, זה יותר דומה למה שהרב הזה תיאר את הצדיקים העליונים. ויש אלף אלפים מדרגות בזה. ואחר כך היה משתמש בקדושה ותארה, באיזה שם משמות ארמים, מזכיר את הרב הנזיר בשם רבי אברהם גולאפיה, שמות קודש צירופים, והיה פותח כל היכלות עליונים, והיה הולך באור מחשבתו בעולמות עליונים, כי טבע הנשמה לראות בעיני הכל עולמות עד שורש נשמתו. זה טבע הנשמה. השם משם נחצבה, אלא שהמסך מבדיל והנשמה הזכה מהירה לאור עיניה, כל היכלות ואורות עליונים. ולפעמים, כשהיה הרצון העליון לדבר עמו, ואור עליון מעולם הצילות, אין בו תפיסה, לא במחשבה ולא ברעיון הלב, וכשדיבר עם הנביא, בהכרח להתלבש עצמו באיזה לבוש לפי ערך בחינות הנביא, והתלבש עצמו בכל העבר של הנביא בעצמו, או של נביאים וצדיקים אחרים, והוא מדבר עם הנביא על ידי קול של עתה יוצא מפי הנביא, לכן היו הנביאים מדמין יד השם, עיני השם, כי אור אלוהי שאין בו שום תפיסה ברצונו הפשוט, נתלבש בכל העבר של הנביא, וכל קול וקול הוא קומה שלמה, ולכן בעת שהיה הנביא מפשיט עצמו, בתכלית ההפשט והילוכו, היה והפשט, והילוכו היה בקודש עולמות, בעולמות העליונים, ואת עליות הרצון, נתלבש אור אלוהי בכל העבר, ודיבור עמו השם. והבן זהו קיצור סוד הנבואה, והוא כטיפה מן הים, כן, דברי אריזה שם שם וכולי. מוסיף על זה הקומרנה, ויש בזה כמה אלפי, כן, אלף אלפי וריבי רבבות מדרגות. כל אחד ואחד לפי זכות חומרו הגס ואב, משיג השגות ומדרגות, אבל יש בזה כמה הקדמות. מפנחס בן יאיר, התנא אלוהי, כן, בברייתא שלו בעבודת רב כף, מסת ישרים, תורה, זהירות, זריזות וכולי, מוכיח כידוע את אבעל בני חביבי, מדרגה הגדולה שבכולם הוא העירה הגדולה. השגת נבואה, פרישות, שמות קודש רב וחבל, להירגע. קודם כל, הכי חשוב מה? יראה. הוא העירה הגדולה שיוחזנו בכל עת, חיל ורטט ופחד מגדולת הבורא ברוך הוא, להירא ולפחד, ודי בזה למשכילים עובדי השם באמת, והמבין יבין. לכן, לפי הנעל המבואר, יש בכלל עיקר הזה של הנבואה, מה מהקומרנר? מהאמונה בנבואה צריך פועל יוצא הלכה למעשה, לדבק עצמו בתאריך חמים אמיתיים, ולהתאבק באפר רגליהם, יש בזה כמה תועלת לעובדי השם הרוצים לגשת אל הקודש. יש בזה תועלת, כי יכול להיות שיהיה נפשו דבוקה תמיד בתורה ועבודה, בדביקה וחשיקה ולקדש עצמו הרבה. אף על פי כן, לא יהיה לו ידיעה מטעם עבודה אמיתית, ועדיין בחוץ עומד. כי אם תדבק נפשך לצדיקים אמיתיים באמת בלי רמייה ועקבה, אזי תלמוד איך נפשך הוא באמת גרוע, ולהיות שפל מכל בלי רמייה, וגם תוכל לקשת באמת המידות שיהיה תאורות ונקיות, ולאהוב את כל ישראל כבבת עין, ויהיה ליבו תמיד נשבר בהכנעת ושפלות הרוח, כי בלא התאבקות עפר רגלי הצדיקים, לא הולך הכלל מזה. דור מקומל המעיד על עצמו, שהוא חיטט רגליו באירופה, ושימש 18 צדיקים אמיתיים, בעלי הרוח הקודש שזכו לנבואה. אומר, תהיה תותח על חלל, אם לא למדת מצדיק אמיתי, אתה לא בכיוון. אתה לא בכיוון. טוב, מה יעשו אבל פשוטי העם, אנשים הפשוטים? בוא נמשיך. וכן לפשוטי העם יש תועלת גדולה, תועלת גדול, במה שהם דבוקים לצדיק ותומכים אותו. זבולון, נו לו כסף. כי הצדיק מעלה כל המצוות והעבודה שלהם הנעשה בלי התעוררות, דחילו, רחימו, כל מה שהם עשו מצוות בלי להתלהב ברגש, הצדיק מעלה את זה, כי הם מלאים מצוות, אבל הם כרימון, קליפה מלבר. והצדיק מעלה אותן לשורש השורשים כידוע, כל זה לעובדי השם באמת. וכן בכלל עיקר הזה, של הנבואה, התדבקות והתדבקות באפר רגלי הצדיקים האמיתיים. אבל לא תאמין לכל, אלא לצדיקים האמיתיים, קדושים עליונים, תלמידי תלמידיו של מרן אלוהי הבעל שם טוב. וכדומה לו צדיקים האמיתיים, קדושים עליונים. אבל בניי, בזה לא תהיו חסידים וקדושים, במה שתתפללו מנחה בשתי שעות אחרי חצות הכוכבים, ושחרית שלוש שעות אחרי חצות היום, אף על פי שהיו כמה צדיקים ששינו איזה זמן לתפילה. אבל לא כל כך, והם התחילו להתפלל, כן, להתפללו, והם התחילו להתפללו בתוך הזמן, הוא נמשך אחר כך, כי כל עשיותם, מתנותם היה סדר התפילה, אבל התקל הם התחילו בזמן, אבל אז בקוד זה לא שמה והמשיכו. אבל אתם בניי ובני בניי, אחיי ורעיי, אם תלכו בדרך הכבושה, יהיה לכם בוודאי טוב בזה ובבא, כי איש פשוט ההולך בדרך זה, סופו יורש גיהנום, ודי בזה למשכילים באמת. אנחנו אנשים פשוטים, צריכים להידבק בצדיקים פשוטים. מבחינתי, העיקר אומר, אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי הנביאים אמת. אולי צריך להוסיף, אתם זוכרים בשיעור 5, דיברנו על זה, שיש השגות על הרמב״ם. יש כל מיני אסכולות, למה הרמב״ם לא הכניס, כן, במרכז הרמב״ם אמרו, למה הרמב״ם לא הכניס את ארץ ישראל? מה אומרים החסידים? הרבי ביאלה מביא, אני מאמין, מה שנקרא דברי הנביאים אמת, ושכל הצדיקים הבעל שטו צדיקים אמיתיים. זה מתאים, אז בואו נקומר לה. כלומר, צריך להגיד ככה, אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי הנביאים אמת, ושגם בימינו יש נבואה. האם יש נביא? אני לא יודע. אני מאמין שכל דברי הנביאים אמת, וגם בימינו אפשר לזכות לנבואה. איך? לא יודע. דרך הרבי, דרך הרב הנזיר, דרך את ההידבקות בצדיקים, ההישמות לנשיא הדור וליישם את המידות, לא יודע. אבל אם יצאנו מארבעת השיעורים על עיקר הנבואה, להאמין שיש נבואה, להאמין שאפשר לזכות לנבואה, כלומר שאפשר לזכות לגילויים והשגות שהם למעלה מהחב"ד, הם למעלה מהכלים הקוגניטיביים, הכרתיים, יש משהו שלמעלה מזה. אנשים שהם מאוד שכלתניים, הם לא זוכים לדבקות. לא זוכים לדבקות. הכל בכלי השכל, עכשיו צריך לשמוח, עכשיו צריך לבכות, הכל בכלים סטנדרטיים תבניתיים. חבל. הדבקות היא בכתר. כתר הוא למעלה מהחוכמה בינה ודעת, למעלה מהכל. ובעזרת השם, איך אומר אבי הנביאים, משה רבנו, עליו מדבר בעיקר השביעי בזמן קיץ, הוא אומר, ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן ענת רוחו עליהם. אנחנו נעשה את שלנו, וכל היי ואולי, כזה שבחו יערה לנו רוח ממרום שנהיה ראויים, כדי לרצות לנבואה, להידבק בו, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.